מליאה 11-24, 26 בספטמבר
2024.
ושוטטנו שם במים, אני לא חזור.
אבל זה לא המסר שעבר בהתכתבויות.
האמת שירדתי פעם אחת, זה לא עניין אותי, כאילו...
אכלתי את ה...
לא, הקס היה, זה
שראש המסע החליט לא לחבוד,
אבל אילה...
ושנעבו, הגיעו משטרה למתפרים פה בפנים.
אם היו מנהלים לאירוע באופן אחר, זה לא היה מגיע
הדוברת של מטה השם.
באופן ודאי,
ואתה מכיר את זה. 35 יישובים, אף אחד לא דומה לשני. לנו יש מדיניות מאוד ברורה בגלל לא מה שאני חושב, אלא לפי אופי התושבים. אם אין לי מה לחדש אותם מאתמול, עדיף לא לדבר. הם יודעים מה היה אתמול. אם מאתמול היום לא השתנה כלום, עזוב אותי בשקט. אז אני עוזב אותם בשקט. אם יש משהו שהוא משתנה, או משהו מהותי שאני צריך להגיד, אני אומר לך. אם לא, אני לא אומר. וככה אנחנו חיים, וזה בסדר לאנשים וטוב לאנשים. וגם מצד שני, מצד שני הם יודעים, מצד שני הם יודעים שמישהו גם מתנגד לשם.
זה בסדר, כולם זה מה
שאתה חושב. זה מעבירים
הודעות במועצה.
גם בסדר לא. ההודעה שמגיעה מהמועצה היא מגיעה אליי, יש לי שני קובעים, אז היא מגיעה גם אליי, ואני מסתכל על ההודעה, ואני מחליט האם להוציא אותה או לא להוציא אותה. דרך אגב, על ההודעה האחרונה של המועצה בנושא הזקות ועניינים, אני הוצאתי הבהרה יותר גדולה שכתבתי יותר ברור ממה שההודעה המשותפת של המועצה, כי אנשים לא הבינו אם יש הזקה לסוסים, אם אין באמת עברה מאוד מעורה
וגמרה.
זה שמועצה, זה לא מלחיץ אצלם,
הרי הוא לא להרחיץ, הוא להרחיץ, הוא
להרחיץ, הוא להרחיץ, הוא להרחיץ, הוא להרחיץ, יש הרבה אנשים, הוא לא מעורה, הוא לא מעורה. או לא...
מתי היום?
נעבר בכלום.
לא שם את זה שום דבר.
כן, לא, 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 לא. גם אין לי מושג אם הוא קורה, הוא בחיים לא הגיע.
אני משם לא יהיה בפרסום,
לא דבר אחר. אבל יש קבוצות מאוד ברורות, מסודרות. אין לנו, יש קבוצה אחת, שרק שם יש את ההודעות. אם אתה שם, אתה לא. לא שם, אין. ולכן הייתה, הודענו לכולם, אנחנו מה עשינו? לקחנו את כל התושבים, הכנסנו אותם לחבילה. שייצא בדיוק, עכשיו אתה רואה.
כל יום שאני נציג את זה מוזרים.
מה המצב? אתה לוקח אותי איתך?
יש סיכוי.
תמיד יש את מי שנושא את זה משלחת. ביבי לא
כן נמצא את זה,
כי אין לו את המשפחות של כולו. ואני אראה את
זה עניין של הפקת עולם.
אה?
מה ש... לא. היסטוריה האחרונה של השלבים שלי,
היא כבר...
מה? נסיעה? 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 נסיעה
מה שחשוב.
לא, לא,
הוא היה קשור בחינוך שלו.
לא,
הנה, אבל זה היה חינוך
בישראל.
הוא היה עזר.
זה עוד לא קרה לך.
אני דווקא חושב שהזמן זה שהזמן כאילו הלא נכון.
כן, וזה נחייך אותה בזה.
יש היום ירידה, יש
שם בעצם. לא, אני צריך לראות את הנתונים הסטטיסטיים שהיא פרסמת.
יכול להיות שהוא סגר עם זינורם,
שאולה. יש לי איזה משהו.
נגיד היום הייתה בצהריים,
יוצר סטיינים
כל מיני. אין
אתם מוזמנים להמשיך לאכול, אבל לנסות להתרכז. ואנחנו... חברים, בבקשה. מי? לא חשוב. יש פה כל מיני דברים. תראו, אני אגיד לכם.
אתה רואה, לא סתם.
רונן, כמה אנשים
כולם
לא, אבל כמה הם חותמים? תביאו את החתימה.
בואו, אני מציע שדניה, בואו נעשה את הנסיעה הזה
קודם.
אני פשוט, אני מציע שבע דקות מפתלים הולכים הבית.
אנחנו
טוב, שבו כבר
הוא מוסדר.
2, 3, 4, 5, 6. הסיבה שקבענו היום 4:45, אגב, זה בגלל הטקס שהיה אמור להיות, והטקס התבטל. קודם כל אני מודה לך, טקס של השבעה לאוקטובר עם משפחות השכולות ועם החטופים. היה לנו תכנית שלמה ואנחנו ביטלנו אותו בגלל הנחיות פיקוד העורף. הנחיות פיקוד העורף משום מה לא מאפשרות עדיין לעשות מליאה בזום. אז אני מודה לכם שהגעתם, למי שהגיע. ובאמת נתחיל בזה שאם יש הזקה, אז יש פה, יש פה גם...
תכנסו לשירותים, שניהם...
לא.
יש פה הרבה מקלטים בבניין הזה. יש פה, כשיוצאים החוץ מהחדר הזה, הדלת הראשונה בצד ימין לפני השירותים, זה מקלט. יש שם מקום לכולנו, יש שם גם כזה ברצפה שיורד למקלט מתחת.
כדאי שכולם ייכנסו ואפשר לרדת מלמטה.
כן, יש גם מנהרה כזאת כמו של סינואר כזה שהולך.
אני אתמוס אותך למטה או יישארים אותך מלמטה?
לא, ברצינות, אבל זה פה, וגם איפה שהביטחון זה חלל ממוגן, ששם אנחנו עושים גם את הישיבות של המכלול וכו', זה גם חדר מוגן, זה בטח. אנחנו יכולים להמשיך את המליאה. אגב, ב-2006 נדמה לי עשינו ישיבות מליאה שם. בחלל הממוגן, איפה שאנחנו עושים את המכלולים, אתה זוכר את זה?
כן.
האם.
כן, זוכרת.
טוב, יש לנו ככה, הנושאים, אני אמנם ניתנו שעות לנושאים, אבל זה גמיש, כי אני... בנושא הדיווחי ראש המועצה, הדיווח העיקרי שלי זה הנושא של רשות מקרקעי ישראל והישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהולכת להיות ביום שני. יש לי גם מה לדווח על ההתקדמות של התוכנית מיתר הארצית, יש לי הרבה מה לדווח בקיצור, אבל אנחנו נקדיש לזה זמן לפי מה שישאר, כי אני לא רוצה לגזול מהסעיפים. זאת אומרת, יש לנו אישור פרוטוקול, אישור תוכנית אסטרטגית, שזה אני אפשר להקדיש לזה כמה שאתם רוצים, אם אתם רוצים. יש לנו את הנוהל הנצחה, שגם לזה אפשר להקדיש כמה שאתם רוצים, אם אתם רוצים. יש את האישור של הנסיעה שלי, ואישור תברים ודיווחים. אז באמת נתחיל בדברים הטכניים, זה באמת התברים והנסיעה. אני אתחיל בנסיעה קודם כל, כי כבר מתחילים לשאול אותי וזה, אז אני אתחיל בזה ברשותכם. למרות שעקרונית מרב מציגה את זה, אני רק אספר לכם את זה מנקודת המבט שלי. לפני שנה בערך, הזמינו אותי בתור מומלץ לרשות שתזכה בהשתלמות של הרווארד ואוניברסיטת תל אביב לראשי ערים, קרן בלומברג, קלרן זה, לא ידעתי בדיוק מה זה, אבל הסכמתי, ואז יצאו שעשו תהליך ושאלו שאלות וזה, התקבלת, בואו להתקבלת, זה חינם, זה קרן פילנטרופית עושה בשביל לקדם ראשי ערים, מבטיחים ולא יודע מה, ואתה יכול גם לשלוח עוד שני מנהלים לעסק הזה, זה מתנהל במשך השנה כל פעם יומיים. השני מנהלים שבמקרה שלנו זה מנהלות, זה מירב ולימור, כל אחד מאיתנו, גם אני וגם הם, בנפרד, היינו כבר ארבע פעמים, כל פעם בשלושה ימים, באיזושהי השתלמות כזה, באו שם מרצים מאוד מעניינים מאוניברסיטת תל אביב, מחוץ לארץ. גם מרצים אורחים, כל מיני, לא עלה אתכם, זה היה נחמד, זה היה בארץ, לא הייתה בעיה, ובגלל שהייתי כל כך טוב, אז החליטו להזמין אותי גם לכנס שלהם שהם עושים במקסיקו. מקסיקו סיטי של שלושה ימים. הכנס הוא חינם, גם הטיסה חינם, הם משלמים את הכל. אמרתי להם עוד פעם, זה חינם, זה כן, כן, זה, הבעיה היא שזה בין יום כיפור לסוכות.
אותך לגפני.
מה?
אותך לגפני.
כן, לא, אז שאלתי אותם אם, אם אני יכול באותה הזדמנות לבקר בפיטסבורג, כי פיטסבורג היו פה איזה 70 פעם כבר מאז שאני ראש מועצה.
הזמינו אותך גם 70 פעם.
ואני גם הבטחתי להם שאני אגיע להם שם לפני 6 שנים אחרי שהיה את הטבח שם בבית כנסת, ולא לבקר אותם, ולא באתי, ומקרמיאל כן באו. היה קורונה, היה זה, לא משנה, לא הייתי שם אף פעם. בחיים שלי, אפילו אחמד היה שם כמה פעמים בתור חבר מליאה, לא משנה. ואז אמרתי, אם אני נוסע למקסיקו, האם אני יכול בדרך לעצור בפיטסבורג? אמרו כן. אז אני ביום כיפור, בערב יום כיפור אני אפגש עם הקהילה, וביום כיפור אני אהיה בבית כנסת איפה שהיה טבח, ואני אתפלל יחד איתם, והזמינו אותי לתפילת תזכור, שאלו אותי אם אני יודע, וזה וזה, כן? ואנחנו נזכיר את, את הנופלים שלהם, ואת ה-11 נופלים שלהם, את ה-12 נופלים שלנו, את החטופים שלנו וכו', וזה יהיה הזדמנות להיות שם בתוך הקהילה, ולמחרת יום כיפור אני נוסע לשלושה ימים וחוזר לפני החג, עוד לפני, זאת אומרת צ'יק צ'אק, מה שנקרא, שבוע כל הסיפור. האישור זה תהליך, את רוצה להציג את זה, זה חוות דעת של זכר, אני אולי אשתות אבל אשתות.
לא, אתה כבר התחלת, כבר אמרת, אז תגיד.
בשורה התחתונה, על כמה כסף אנחנו צריכים לעשות?
8,000 שקל.
מה?
8,000 שקל. עד
8,000. יפה, בסדר.
זה התוספת. כן, וזה, יש אישור של הגזברית ויש אישור של היועץ המשפטי שאין ניגוד עניינים ויש אישור של המנכ"לית שזה באמת לצורך עבודה.
למרות שלנו לא הציעו לפה. לא לי ולא ללימור. אמרו רק ראשי
מועצות.
להתנגד או לא? מה? להתנגד? לא, לא.
נראה לי ניצר שאני חושב שאנחנו נתנה את זה בזה שייקח אותה.
לא, לא, לא. לא, תודה. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים.
לא, היא לא.
קודם כל, אני לא טסה ברמה עקרונית.
טוב.
זו בעיה כואבת.
מי בעד? יש מישהו שמתנגד? יש מישהו שמתנגד? אין מישהו.
בסדר.
תברים, תגידי את התברים עכשיו כדי שאני אעשה את זה, בואי.
גם היום מה אנחנו עושים בישיבה וגם מהתברים. יש את הפרויקט של המזיקים התברואים של ההנדסה, זה בעיקר טיפול בלישמניה ונמלת האש. פרויקט גדול של 3 מיליון שקל, ועכשיו אנחנו מעמידים גם את המאצ'ינג שדרשו מאיתנו. מעבר לזה, זה הרשאות רגילות. הפייס אישר לנו תקציב לסחבק בארגילו, מחזירים כסף לקרן. קיבלנו הרשאה מכובדת ממשטרת ישראל, מחסני נשק ביישובים.
חזרנו למחסני נשק?
מה?
בצורה די פרקנו את זה.
כולם פרקו, לא רק
זה. זה אני יודע למה.
כל היישובים של
השבוע חוזרים לזה?
בחלק היישובים חוזרים, ודי בצל.
מה זה?
התבר של מרכיבי ביטחון, תקציב חדש למחסני נשק של המשטרה.
כספות, לא מה זה? איפה נבוא?
כן, כספות לנשק.
יש לנו כספת שאף אחד לא יודע היא בתוך הדבר הזה כאילו נראה מי מוציא
אם הבעיה הייתה רק הכספת ניחה, יש בעיה של השרשרת פיקוד, של האמון, של הכל אבל לא משנה, שיהיו נשקים יותר טוב מה שלא יהיו אבל העיקר להוציא אותה מי בעד לאשר את התברים? יש מישהו מתנגד? לא. אגב, לא אמרתי על האישור הפרוטוקול, יש מישהו מתנגד או הערה לפרוטוקול הקודם, אם לא נאשר את הפרוטוקול, אם אתה מאושר. תוכנית האסטרטגית, חברים. בתוכנית האסטרטגית כן היו הערות. יש חברי מליאה, יש פה אנשים שהעירו הערות, אנחנו התמנו את הערות, זאת אומרת, זה היה הערות של ניסוח, נקרא לזה, ולא של מהות. אתם קיבלתם את התוצר הסופי אחרי הערות. אני כן חושב שכדאי שנתייחס לעניין הזה, כי בכל אופן, עם כל ההמולה שמסביבנו וכל הקשב שמוסד כרגע לדברים אחרים, יש לנו תוכנית אסטרטגית. אנחנו נאשר אותה במליאה. אנחנו כבר מתחילים, כבר התחלנו ליישם אותה גם בהחלטות מליאה, אגב. ראינו את העניין של ההסכם גג למשל וכולי. ואנחנו מיישמים את זה בעבודה קשה כרגע שמתבצעת בוועדה כספים לגבי התקציב שנה הבאה עם כל הכאב של הקיצוץ בתקציב אבל היא שומרת על האסטרטגיה ועל הכיוון של האסטרטגיה שהותווה פה אני חושב שהתהליך הוא היה יפה אני בטוח שהוא בוא נגיד מתח את הגבולות של השתתפות הציבור כמה שאפשר במסגרת הזמן הנתון, כמובן שתמיד אפשר יותר ויותר. אם יש מישהו שרוצה להגיד משהו, להתייחס לזה, כן, בבקשה. ועדת חינוך, למשל, היה להם...
ועדת חינוך,
בבקשה. דבר, דבר.
אחד המרכיבים הכי משמעותיים, אני חושב שאנחנו צריכים להכניס לתוך התוכנית, זה בעצם איך אנחנו מרקדים את הפעולות שנגזרות בתוך הסיפור הזה. ברגע שאנחנו רואים משפטים שהם המון פעמים, אתה יכול לדחוף אותם לכל מישור אפשרי בחיים, אז המרכיב המשמעותי בהמשך זה איך מודדים ומה מודדים בסיפור הזה כדי להגיד בסוף התהליך כי אם הצלחנו או לא הצלחנו באחת מהמנות למשל תרבות פעילה, תרבות הדדית והיכרות בין תרבותית זה צריך להיות מתורגם לאיזשהן פעולות
בתוכנית, ודאי
לקדם את זה ופעולות אחרות שצריכות למדוד את ה... אם באמת יש כאן יעדים ברורים והצלחה אז מה שאני מבקש זה שאם אנחנו נכנסים באיזשהו מהלך להובלת התוכנית האסטרטגית הזו, אז אחד הדברים הכי משמעותיים שנעשה, נעצור לידו, זה איך אנחנו בעצם, מעבר לפעולות, מה אנחנו הולכים למדוד כתוצאה של...
יש, אני מבחינתי, איך שאני הבנתי את זה, ואיך שאני גם ביטאתי את זה כלפיכם, אני הבחנתי, הרי הוועדות שהיו לצורך יצירת התוכנית, הן לא בדיוק חפפות לוועדות שאנחנו עובדים איתן ביום יום, ברוב המקרים. וגם, כמו שאמרתי, בהמולת היום, עסקנו יותר בביטחון, פחות בזה, לא משנה. אני, בתוך התוכנית, מה שנקרא, יש הנחה שאנחנו, אחרי אישור התוכנית, ננוח, נאשר תקציב, בינואר, פברואר, נכנס את שלושת הוועדות בשביל לעבור על איך זה השפיע על התקציב, מה קרה, מה, 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 איך אנחנו מיישמים את זה, ולהציג בפניהם את תוכניות העבודה, ואז להציג כאילו פעם בחצי שנה את ההמשך של זה. עכשיו, ועדת חינוך ביקשה להיות יותר פעילה, והיא לא מתחרה עם ועדה אחרת מבחינה זאת, כי יש ועדות אחרות, יש למשל ההנהלה של מרחבים, או המנהלי בתי ספר, אני לא רוצה להיכנס, זאת אומרת, יש פה שאלה של הממשק והגבולות של הסמכות וכו', אבל ועדת חינוך הציעו מתווה, אני שמעתי וקיבלתי את המתווה, ואנחנו גם מאשרים אותו, וגם הוא בא לידי ביטוי פה, בתוך התוכנית, אבל בגדול, כל העבודה שלנו אמורה ללכת לפי התוכנית אסטרטגית, זאת אומרת, תמיד הערה שתבוא ותגיד, בוועד הכספים, או לא משנה, בוועדה לתכנון ובנייה, אתה יודע מה, לא משנה, שרגע, האסטרטגיה שלנו הייתה הפוכה, או שזה לא זה, או שההוא יותר חשוב מזה, למה אנחנו עושים את זה? לפעמים אנחנו עושים משהו שהוא פחות חשוב, בגלל שזה מתוקצב, זה ברור, זה גם בחינוך ככה, או בגלל איזשהו הנחיות שהן חיצוניות לנו. אבל בגדול, אנחנו צריכים לשמור על המתווה, ולשמור בכל אופן על הדבר הזה. וזהו, דווקא בחינוך יש מענה לשאלה שלך, במשכומים האחרים.
התוכנית האסטרטגית היא כללית.
אנחנו גם בקדנציה הקודמת, שסיימנו ואישרנו את התוכנית האסטרטגית, אחרי זה הוועדות ירדו והכינו
תוכנית, התוכניות
עבודה, מדידה, לפי תאריכים, זה מה שכולם עשו.
ואחרי זה בסוף, כאילו, הייתה יותר מישיבה, היה גם באמצע ריוויו של איך אנחנו מתקדמים.
יש, יהיה ריוויו, תראו, חברים, זה לא... בגדול, בגדול, כמו שבחינוך, אז ככה גם בכל הוועדות, לא משנה, פיתוח עסקי לצורך העניין, זה לא משנה. אם משהו שמכם באה יוזמה, אז זה בסדר, סופר לגיטימי, וזה בסדר גמור, אנחנו נתייחס, אנחנו ננסה לתת מענה. בלי יוזמה משלכם, זה יבוא בקצב בערך שתיארת, כן? של אחרי, בתיאום עם העבודה השוטפת של הוועדות, ובגדול אחרי התקציב ואחרי עדכוני התקציב, בסדר? שנת סוף שנת הלימודים, לא משנה, לפי באיזשהו מתווה של כזה פעמיים בשנה שיהיה רלוונטי, נביא את האנשים, נראה איך אנחנו מתקדמים. ואם יש מישהו שרוצה לראות את זה אחרת, אז אני בסדר, זה גם בסדר. אנחנו למעשה היום בכל אופן מאשרים את התוכנית, כי התוכנית זה עבודה, הקדשנו לזה עבודה, הקדשנו לזה משאבים, בזבזנו על זה זמן. יש לנו תוכנית, התוכנית יפה בעיניי, היא אצלכם כבר מונחת יותר מחודש. כל אחד שהיה לו הערות, הערות הוטמעו עד עכשיו. וזהו, אם יש עוד מישהו משהו להגיד, אז תגידו, כי זה ההזדמנות.
מה שפה עלה, שצריך לקחת את זה, אולי אותו בחור שיעשה לנו את
ה... הוא יעשה, אנחנו, הוא לא עזב.
צריך לקחת את זה לשלב הבא, ולפרוט את זה תוכניות עבודה. אם זה יישאר ברמה שתוכנית אסטרטגית, זה
יישאר ברמה. אבל את מעט זה בחוד עבודה של המנהלים, לא?
אז אני
גם
מבינה למה
הוועדות
עושות את זה. כאילו שהמנהלים יעשו תוכניות עבודה, ויציבו לוועדות.
המנהלים יעשו
תוכניות עבודה. המנהלים עושים את התוכניות עבודה.
אני חוזר, את לא שמעת את מה שאמרת קודם, רגע, שנייה, שנייה. אני חוזר. עשינו תוכנית. היום אנחנו מאשרים. עכשיו אנחנו נכנסים להכנת תקציב. כתוצאה מהתקציב, המנהלים יכינו תוכניות עבודה בהנחיית מנכלית המועצה, זה העבודה של המנהלים מול מנכלית המועצה, תהיה לנו תוכנית עבודה. אחרי שיהיה לנו את כל זה, אנחנו נכנס את הוועדות, כל אחד להציג לו את זה ולהציג לו את כל מה שהם רוצים שיהיה מוצג, ואנחנו אחרי זה נראה מעקב, נשים את הערות, אם יש דברים שצריך לעבור לוועדות לטיפול או לעדכון תקציב או למשהו כזה, אז אנחנו נטפל בו. וכך אנחנו נמשיך. את רוצה לדעת?
להוסיף שתי מילים. רק שתי מילים אני אוסיף ברשותכם. אנחנו הולכים לתוכנית שהיא תוכנית חומש, תוכנית אסטרטגית לחמש שנים הבאות. המנהלים מכינים שתי תוכניות לצורך העניין, תוכנית עבודה אחת שמחולקת לשניים. תוכנית אחת היא תוכנית ארוכת טווח, והתוכנית אחרת פרוטה בכל שנה, אוקיי? כולל בכימות של נתונים, הם צריכים לבוא גם עם הנתונים על התקציב, כמה זה אמור לעלות וכו'. אנחנו יושבים איתם, אני יושבת איתם באופן אישי, ושי, היועץ שלנו, יהיה בנקודו, אם והיה ונצטרך לדייק בכל מיני מקומות, ישיבות כאלה ואחרות עם אגפים כאלה ואחרים, אנחנו נעשה את זה יחד איתו. אז זה מה שהולך לקרות. ואנחנו עושים את זה כבר בשש וחצי שנים האחרונות, יש לנו תוכניות מאוד יפות, אתם תהיו מעורבים. בחינוך לצורך העניין, אנחנו קבענו פגישה ויהיו לנו גם עוד פגישות רבעוניות כמו שאנחנו קבענו, ויהיו שם דיווחים וכו'. אני מאמינה שזה יעבוד כמו שצריך, וכל מי שיש לו שאלה כזו או אחרת, כמובן מוזמן לפנות.
העניין היחיד זה בשביל לדעת שהצלחנו או שעשינו, צריך כאילו להגיד מה יש עכשיו. כי התוכנית האסטרטגית היא ברמת הצהרת כוונות.
אז אנחנו אמרנו את זה באחת המיליון. שנייה, אמרנו את זה באחת המיליון. אני לא זוכרת איזה. אנחנו יושבים עם מנהלים, פורטים את התוכנית לשנתית, לשנה זו, לשנת 2024, 2025. אנחנו מציגים בסוף השנה, כולל חברי המליאה, לדעתי אנחנו אמרנו שחברי המליאה יגידו, אנחנו נזמין אתכם לישיבה המסכמת שאנחנו עושים עם כל המנהלים, שאתם גם תגיעו ואתם גם תהיו שותפים ותראו מה היה לפני ומה היה אחרי, ומציגים את זה, מראים בדיוק מה הם העלו בתחילת השנה ומה היעדים שהם עמדו בהם ומה הם לא עמדו. בדרך כלל הם עומדים ביעדים, אבל מה לא מנתונים כאלה ואחרים, ואנחנו נזמין אתכם ואתם תראו את הכל, אין שום בעיה.
בסדר.
זו ישיבה שאנחנו עושים אותה בכמה ימים אגב, אנחנו מפרקים את זה, כי כל מנהל יצטרך לקבל את ה-20 דקות חצי שעה שלו. כן.
בסבב הקודם, מה שעשינו זה שפחות בוועדה על פיתוח עסקי, אנחנו לקחנו את התוכנית ושמנו, אוקיי, אנחנו צריכים להגדיל הכנסות עצמיות ב-X%. ועשינו שורה של רעיונות למנהל, במקרה הזה שמוני קודלו היה, אבל לפתח אזור תעשייה חדש עם זה ולעשות זה ולעשות פרויקט סולר, לעשות את זה ולעשות את זה, שמוליק הגיע, הכניס את זה לתוכנית העבודה שלו, רוב הדברים התבצעו. אבל זה הוועדה, היא צריכה לשים את היעדים ולמדוד את התהליך.
בפיתוח עסקי מאוד קל לשים יעדים, מדדים, כסף, אחוזים, כאילו...
בחינוך זה יותר מוכר.
ולא, שנייה. מאוד קל, וזה גם מאוד טריוויאלי. דווקא בחינוך.
בחינוך.
ובחברה. ובזה, שם זה פחות...
זה הכנסות יש מעין.
זה יותר קשה.
רגע, שנייה. לא תאמין שזה קל. קל, קל, טריוויאלי לבדוק.
אבל אני לא
ניצרת או לא, זה כסף.
אני מוכן מקצוע בתחום, אתם מי שהולך לשם.
לא חשוב. אין ספק, אין ספק שהחינוך קיבל סידור מיוחד. דיברנו, נפגשנו ודיברנו, והייתה בקשה, חידדנו את זה, עושים את זה, נעשה כאן.
איך עושים את זה בחינוך?
אני כבר לא זוכר בעל פה, אם ביקשו משהו, נעשה לפי מה שביקשו.
זה מאוד, אני חושבת שמדד של כמה ילדים משתתפים בחוגים למשל, זה
קשור,
אתם זוכרים, ידענו כמה, ורצינו לבדוק כמה ילדים משתתפים מאוחר יותר
בכמות החוגים. קיבלנו את זה. הם לא יכולים לשגע את המערכת ולשנות את הפרנטמטרים 1,000 פעמים, אבל יכולים מדי פעם לבקש את זה, יקבלו.
כן. שתובע בנתונים,
מי שרוצה להגיד משהו טוב על זה?
לא, אמרנו
עד עכשיו לא. לא, אני בכל אופן, אני חושב שזה יפה. אני חושב שעשינו את זה בצורה רצינית. אני חוזר ואומר מה שאמרה מירב. היועץ שליווה את הכתיבה של זה, הוא ימשיך ולעבוד את המעקב. בהחלט, אנחנו גם אמרנו את זה, ויכול להיות שאנחנו גם נבוא ואנחנו נגיד, תשמעו, אי אפשר לעשות את זה, צריך לעשות את זה, בוא נראה, אני לא חושב, אני חושב שזה בינתיים מתווה סביר, ויכול להיות שלא נשיג את כל הדברים, או שנשיג פחות מה שחשבנו, יכול להיות, אבל זה נותן כיוון, ויש כיוון, וגם קודם היה כיוון, זה גם לא שינה אותו באופן יותר מדי גדול ברוב הדברים. וזה בסדר, בסדר גמור. אז אם אתם מוכנים לאשר את זה, בואו נאשר את התוכנית להסתתף.
בואו נרים ידיים.
מי בעד? יש מישהו נגד לאשר את התוכנית להסתתף. יפה, תוכנית האסטרטגית מאושרת, שתהיה לנו בהצלחה. זו תוכנית חומש. יש לנו פה כמה שנים טובות לעקוב אחרי זה. רק שיהיה לנו שלום.
דני, אפשר מילה על זה?
כן.
התוכנית הזאת מביאה, כאילו התוצר הזה, בשלב זה, מביא... מראה גם את מה שהוא מדבר עליו, שאחד הערכים בפנים זה שיתופי פעולה. התוכנית הזאת היא תוצר שיתופי פעולה של ציבור רחב, של מנהלים, שלנו, של מנהלי קהילות. זה משהו שהוא... פעם שנייה שהוא קורה פה, בשנים האחרונות, אני חושב שזה, שאסור להחמיץ את הקטע הזה, כי זה לא מובן מאליו שזה תמיד קורה ככה, וזה מאוד משמעותי. לנו יש יכולת, לכולם בעצם יש יכולת תרומה, זה מאוד חשוב.
שיהיה לנו בהצלחה. תראו, לפני שאני אתחיל לדבר על פשוט מקרקעי ישראל וזה, בואו נטפל בנוהל הנצחה. יש הצעה, זה בעצם הצעה של אורן, אז בואו תציג אותה ותראה מה.
אז
במועצה
ג'וליס מזרח התכנון החליט שהוא לא רוצה להנציח את הנוהל הנצחה מסודר. היו נהלים לאורך השנים שהגדירו בצורה כזו או אחרת כל מיני מפעלי הנצחה מקומיים ואיך עושים ומה עושים, אבל היה נועד אחד מסודר מהתחלה עד הסוף. בוועדת הנצחה דנו בזה לאורך השנים, יש לנו לא מעט חללים במסגר, זה ועדת הנצחה מאוד פעילה. אנחנו יודעים שהנועד שהוקויה בסטטוטור, הסירה, הוועדה שמוקייבת בחוק הסטטוטורית, היא ועדה בכלל לנפגעי פעולות איבה ולא להנצחה, דווקא של, של חיילים. אז במסגרת קודם כל איחדנו את שתי הוועדות, יצרנו ועדה אחת שגם לחיילים וגם לנפגעי פעולות האיבה, היא הוועדה כמו שהסברתי סטטוטורית עם נפגעי פעולות האיבה דווקא. הנועל הוא נועל אחיד לגבות זאת, והוא בא לעשות סדר בסופו של דבר בכל מפעל הנצחה שאנחנו רוצים ליצור במסגרת המועצה, או שמשפחה של חלל רוצה לבוא וליצור, ולבקש מימון מועצתי כזה או אחר, או בכלל אישור להקים נניח גלעד או שביל הליכה או לנטוע עצים או פעילות, יש לנו הרבה מאוד פעילויות שמתקיימות במסגרת המתנס, מפעילויות הספורט ותחרויות וליווי קבוצות ובתוך בית הספר ובמוזיקה. אז לקחנו בסופו של דבר את כל הפעילויות שהתקיימו לאורך השנים, הסתכלנו עליהן, הגדרנו נועל כולל שהוא גם עומד בחוק מצד אחד, בכללים השונים של משרד הביטחון, וגם עומד בכללים שלנו של מסגף שהותבו לאורך השנים, לא רצינו לשנות, כי היו הרבה אישורים שניתנו לאורך השנים, אז צריכים רק לעשות עם זה סדר. והגדרנו נועד, לקחנו נהלים של הרבה אישורים אחרים בארץ, והשווינו אליהם כדי לראות שאנחנו לא יוצאים עם הקיצוניים באופן שונה. ובסוף הגדרנו איך נכון יהיה לאשר, וכשמאשרים בתהליך של אישור של מפעל הנצחה כזה או אחר, אז יש תהליך של לסגור את זה מול ועדת כספים כדי שזה לא יהפוך להיות איזה פיל לבן, ויהיה לזה איזה ליווי לאורך השנים, ויכנס למסגרת התקציב מצד אחד. התקציבים נמוכים, אבל עדיין שיכנס למסגרת התקציב, ומי איזה ועדה מאשרת מה,
כתוב אבל מימון...
איך מאשרים? הרוב בא במימון המשפחה. יש מקרים שבהם הם... כשמקימים מתקן, זה יבוא לאישור של ועדת כספים והמליאה. כי כשאתה מקים מתקן, אתה לא רוצה שיוקם לך איזה אנדרטה שהמשפחה יגידו אחרי יומיים, אין לנו איך לממן אותה, לטפל בה וכו', ואז זה נשאר כאיזה מונומנט לא מטופל בתוך
היישוב.
אז יש כללים גם איך בתוך היישוב, יש אמירה גם לאיך בתוך היישוב, למרות שהאישור בתוך היישובים הוא פנים יישוב. אבל יש פה אמירה כללית איך נכון גם בתוך היישובים. בעיקרון הנועל יותר מתייחס למועצה כמועצה ולמימון כמימון, וקורה לנו לא אחת מדי שנה עם מפעלים לכאורה קיימים ומאושרים, לאט לאט יוצאים מפרופורציה ומעסיקים פה את כולם או לפחות את כל העובדים של המועצה, רצינו לעשות עם זה סדר. לאחר שיאושר הנועל, יש פה גם כן את ה... זה מפורט בתוך הנועל מה הם היום מפעלי הנצחה קיימים רוחביים, כמו הנחל הדומד, רואים, וחורשת הנופלים, והאנדרטה המרכזית, והחדר הנצחה שיש בסמוך לספרייה. אז יש פה פירוט של מה קיים, וכמובן, אם נצטרך לעשות משהו מועצתי אחר, נדון עליו פשוט באותו נועל מרכזי. יש פה גם התייחסות ליום הזיכרון, ומה אנחנו עושים לקראת יום הזיכרון, איך עושים את זה. בסוף זה מרב מובילה. ומה שאנחנו רוצים אחרי שיאושר הנועל, לקחת את כל המפעלים הקיימים היום, למפות אותם, להתחיל לאשר אותם אחד אחד. זה, אני חייב להגיד שזה,
יוצר,
שזה יוצר התנגדות ואנטגוניזם.
לא, מה המטרה של האישור?
למסדר את זה.
לא, אבל כאילו...
שהכל יהיה תחת סדר ואני מסביר לך, יש הרבה זליגות. ובאים אחרי זה למועצה ו...
לבקשים תקציבים.
תקציבים שהם...
אני חייבת, אני רוצה רגע להשלים את אורן. קודם כל אני חייבת להגיד, יש הרבה ועדות שאנחנו עובדים איתן פה במועצה. זו ועדה עם המון 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 רגישות. יש לנו שם הורים שקולים, אנחנו צריכים לקחת שם החלטות יחד איתן. אני רוצה להגיד שהכתיבה של הנוהל הזה, אומנם סוכם בוועדה, אבל מי שבפועל עשה את זה זה אורן, ואני רוצה להגיד שהוא עושה את זה בצורה מצוינת, באמת, עם הרבה חשיבה, גם משפטית, גם התייעצות עם היועצים המשפטיים שלנו, גם לראות מה עושים במקומות אחרים. הנועל הזה להערכתי, אנחנו עובדים עליו כבר לא, כמעט שנה.
שנים.
לא, אנחנו שנים, אבל בשנה האחרונה אנחנו ממש...
בשנה האחרונה כתבנו אותו.
כתבנו אותו מספר פעמים עם שינויים. אנחנו גם, אתם לא יכולים לתאר... נכון, אתם לא יכולים לתאר אפילו כמה אנחנו נמצאים במקומות שאנחנו צריכים לקחת פה החלטה, מה לעלות לוועדת חריגים, ואיך להתנהל, ומה לעשות. משפחות דורשות ומבקשות, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו כל הזמן מנסים לשמור על הקיים, להוסיף דברים שאנחנו יכולים בגבול הטעם הטוב, וכמובן לא לעשות אפליה חס וחלילה, ולהסתכל על זה ממש נפוחה בצורה שבאמת תשרת את ה... לצערנו את המשפחות השכולות בצורה המיטבית. אז אורן, באמת תודה, כי זה באמת לא מובן מאליו, זה שעות על גבי שעות של עבודה, וכל משפט שכתוב כאן, אני קראתי את הנוהל הזה מספיק פעמים במייל ובפגישות שהיו לנו, כדי שהתוצר הזה, שמבחינתנו הוא כרגע מאוד טוב, כמובן שיכולים להיות גם שינויים כאלה וכאלה, ואנחנו נביא אותם לכאן, לשוחח עליהם, אבל, או לתקף אותם, וזהו, ואנחנו, אני מקווה, כן.
יש לי שאלה, אני לא כל כך מבינה את התנאיה של העשר שנים ומעלה, אם זה קרוב מדרגה ראשונה. כן, אבל אני יכולה לחשוב על כל מיני סיטואציות, מה המחשבה
אנחנו? אז זו שאלה, תסביר.
כן, אנחנו, בעיקרון מי שלא גר במועצה, לא אמור להיקבר במועצה. ואז התחלנו להתקל בסיטואציות, נתנו סיטואציה אחת שהקפיצה פה את כולה, של טייס שנהרג, שהוא גר במגורי המשפחות, של בסיס חיל האוויר שבו היה, אבל הוא גדל בגילון. וההורים, הוא כאילו, הוא תושב גילון, הוא לא רק שהוא מגילון, אבל הוא תושב גילון.
לכמה שנים זה, נכון?
כן. אז עכשיו על הדרך הייתה לו איזו דירה שהוא קנה להשקעה לפני שנים בנשק, ונכנסנו
פה לירות. כן, אבל רגע, אני רוצה להפריד. אבל אנחנו צריכים להפריד בין חיילים לבין תושבים שגרו כאן, ויש להם ציפייה שאם הם גרו כל כך וכך שנים, הם רוצים לחזור להיקבר כאן.
לא, רגע, שנייה. אני רק, לא כולם בקיאים. את התהליך הזה שעשינו, את התהליך הזה שאורן עשה עם כמה שנים של לייצר את הנוהל הזה, אני עשיתי תהליך דומה על הקבורה, על הבית קברות, בזמנו. לפני 10 שנים בערך, זה הסתיים. וזה, הרי בגדול, השאלה הזאת קיימת גם לא רק לגבי חללים. זאת אומרת, הנוהל הזה מתייחס למערכות ישראל לפעולות האיבה. זה הכותרת של הנוהל. אבל יש הרבה אנשים שנהרגים בנסיבות, או שמתים בנסיבות שיש שאלה.
שהם לא זה ולא זה.
כן, החל מזה שהם התגרשו והוא הלך לגור שם והיא נשארה שם, הילד היה פה אבל הוא הלך ללימודים שם, הוא בעצם גר פה אבל הוא רשם בשביל החנייה את הכתובת שלו שם. זה לא קשור עכשיו לחללים בכלל, זה בכלל נועל קבורה. ויש לנו על זה עניינים, ויש ועדת חריגים, אחרת. וזה סיפור שלם, וזה קשה. אני אומר לך, עד היום זה קשה, וזה מעורר שאלות קשות הרבה פעמים. אבל מה שאנחנו משאירים היום זה ההנצחה. תראו, בהנצחה זה אפילו, יש חלק מהדברים יותר קשים. בסדר? יש פה אנשים שנפלו פה לפני שהקימו את המועצה. בסדר? גם ביוטפת, וגם בסגב, וגם בסלמה. שאנשים שנפלו לפני שהקימו את המועצה. יש פה אנשים שהם מונצחים בבית ספר כי הם למדו בבית ספר, יש אנשים שמונצחים בבית ספר למרות שלא למדו בבית ספר, יש אנשים שלא למדו מונצחים בבית ספר כי הם נהרגו לפני ביוטפת. יש ארבעה אנשים שנהרגו לפני שהקימו את המועצה, יש בהם אנדרטות ביוטפת כזה או אחר עם פעילות כזאת או אחרת של האנשים זאת אומרת שהם לא בחדר הזה, כן? יש אגב ממורל בן אדם שעל התפר, יש מלא תפרים של ההגדרה. עכשיו כשמדובר במערכות ישראל ופעולות האיבה, שיש מפעל הנצחה שלם מעבר לרגיל, מה שנקרא, שזה הקבורה, זאת אומרת, גם אזרח רגיל קוברים, אז יש הזכרות, יש עניינים, יש סיפורים, יש שאלות. יש שאלות גם כאלה שהם לא יהודים, כן יהודים, גם בתוך הבדואים יש שאלות במשפחה הזאת, במשפחה הזאת, אני לא נכנס לכל השאלות, ואני גם לא זה. הנועל הזה הוא בא להסדיר אחרי עבודה קשה את הנצחת חללי מערכות ישראל לפעולות האיבה. כתוב פה 10 שנים, הם החליטו שזה מה שיותר כתוב, יש ועדת חריגים. הסיבה היא, מה שהוא אמר כרגע, זה הניסיון היה מצטבר שלהם. אנחנו שם כתבנו שנה, אגב. וגם שם יש ועדת חריגים.
אני גם
חושבת
על המקרים האלה, אבל אני חושבת שאנחנו מועצה קולטת. ואני חושבת על הורים שמגיעים לפה, וקנו פה בית, ונמצאים פה שנה, והילד שלהם כבר גדול, קרה להם אסון.
זהו,
מה את שואלת?
כאילו אני הייתי
מפחידה, אם זה 10 שנים זה פטור בנוער, אם זה 10 שנים זה פטור בנוער, אם זה בשנה 11 זה שוועדת חריגים.
אני לא הייתי משאירה את זה על 10 שנים, אבל על זה לא נלך לרף, זאת דעתי
האישית.
אני חושבת שלמועצה קולטת 10 שנים לא מתחשב בעובדה שאנשים יכולים להשתקע פה.
את חושבת יותר?
לא, אני חושבת שמי שכבר נקלט ביישוב והוא חבר אגודה והוא קרוב משפחה, הוא לא צריך את
הכלל
של 10 שנים.
אבל יש איזה
שחרגות.
הפוך, את אומרת, בסדר.
כן, אני חושבת שמועצה קולטת שלוקחת בחשבון שמגיעים אליה אנשים במגוון גילאים, עם מגוון סיפורי חיים, צריכה להגיד שמי...
לא, אבל יש אגב הרבה...
שמישהו מגיע ראשונה והוא כאילו תושב מועצה.
יש מאות, יש מאות משפחות שיש בהן קרבה שקולה כזאת או אחרת מלפני שהם הגיעו לפה בחיים. יש הרבה כאן. זאת אומרת, על זה לא, זה לא, זה ברור שזה לא, לא על זה את מדברת. אני מדברת על מי שהגיע ושכבר נמצא פה, ושעוד לא 10 שנים פה, למה 10 שנים האלו תקופת הכשרה? אני לא יודע, זה...
כאילו מה שחשוב לי, מה שחשוב לי, זה ש...
אני בטוח שיש לזה מענה, אבל בוא תגיד מה. אני אפילו לא זוכר.
שזה יהיה להם קל.
המנה הייתה שוב, כמו שתיארתי, על מקרה של מישהו שעזב, הורים שלו גרים פה.
זה אני התחסתי לזה.
אני מבינה, אני גם חושבת על זה שאת מפעילה מועצה שלנו.
אבל הטענה היא שמשהו נכון, זאת אומרת, הסתכלת עליה הפוך.
לא, הפוך, לדעתי הפוך זה לא נכון. רגע, תתקן אותי אם אני טועה, אורי.
הם חברי...
לא, אני מבינה את זה.
בן אדם שגר פה, בן אדם שגר פה יום אחד.
אז אין ויכוח.
בן אדם שגר
שלו,
זאת התשובה.
הבן שלו, הבן שלו, שעזב.
זוג שעבר לפה מזרח.
אני מבין.
לא נוכל שבוע 10 שנים, אבל הוא נחשב פעילות.
אז תמר, רגע, בשביל שנבהיר את הנקודה הזאת. בשביל שנבהיר את הנקודה הזאת, כי זאת זה גם אורן אומר. רגע, חיים, תהיו איתי.
שזה יש ועדה.
בן אדם, לא צריך ועדה בשביל זה. הוועדה צריך בשביל ההופכי. בן אדם שבא לפה, בא לגור פה, ולמחרת, הבן שלו נהרג, זה תושב משגב, נקודה. אין ש... זה לא...
גם אם הילד עצמו לא היה תושב משגב?
גם אם הילד עצמו הוא מתחת לגיל... גיל... בוא נגיד, זה השאלה כבר של הגיל. אם הילד הוא בן 52, כן, אז כנראה שלא. אם הילד הוא בן 22, אז כנראה שכן, אבל שזה בדיוק הנקודה. אין מה לעשות. חללי נפגעי ישראל, יש גם בני 52 אגב.
כן, אני אומר, לא על זה, אני אצביע בעד. העשר שנים צורם לי, אני רואה הרבה מקרים לנגד עיניי שאני חושבת עליהם, הם מתלבשים לי, אני חושבת שהרבה ילכו לוועדת חריגים.
זה איזשהו מספר,
אני לא חושב
שזה. אבל אני כאילו...
מה אתה יודע, כל מי שהגיע לוועדת חריגים
שעבר? בדיוק, וגם בקורת.
מה כתוב לך איזה גנטו?
תקשיבו, אני אגיד את זה מה זה לא מבין.
בוא רגע, נשמע את אבי, נו, הנה, בבקשה.
חבר'ה, אני הייתי בסרט הזה,
אני חושבת שיש
בעיה של חריגים.
אתה מדבר על פרטי? הוא נהרג בראש העין, שגרנו בראש העין. הקמנו פרויקט הנצחה לזכרו פה, ליד יוצפת, מטה זיתים. חזרנו לפני 15 שנה לגור בערים, וכשידענו שיש כאן איזשהו פרויקט הנצחה בבית ספר, בספרייה, פנינו לוועדה הזו, הייתה בזמנו, דיברנו עם יהודי. הסברנו לה, פגענו אותה לשתי פגישות, אישרו, יש לידו בספרייה תמונה ומגירה וכל מה שיש לכולם,
הנה, מקור ראשון, בבקשה.
ויהודי את עדיין
בוועדה. מה? ובסופו של דבר, כמו שאמר אורן, אנחנו תמיד נצטרך ועדה ותמיד יהיו חריגים, ואנחנו מן הסתם תמיד נשאר בני אדם, אינשאללה. מי בעד לאשר את הנוהל?
אבל לא על זה, כאילו.
האם יש מישהו שמתנגד לאישור הנוהל?
חשוב שיהיה נוהל מסודר בשביל לא לפגוע
בנו. לא, חייבים, בדיוק בשביל.
ולמצוא את הגבולות ושמי
יבין רגע, שרמה ועלינו שמות 5 שנים, אבל לא נפלרה בפני שבישבו ועבדו על זה, הגעתם לזה.
אתם תעבירו את זה גם ליישובים, כי אמרתם שיש
ברור, ברור. גם
ליישובים, משהו מאחור את זה.
אז אנשים באים וגרים ולא
בפני אחרים. הסיפור הזה של היישובים לא ברור.
יש לזה הגיע
לנו חוויה. כאלה שגם באים קונים בית.
הסיפור הזה של
היישובים. תל אביב רוצים להיקבר פה, יש הרבה
צורים. תראה את זה, אז זה יענה.
סיפור היישובים לא ברור. הספיקו כבר להקים בשנה הזאת מצפור בתוך צורים בהסכמה, לא, זה לא נעשה
בלי. אז אם זה
נעשה בהסכמה, אין הסכמה בין שכון.
יש מיליון דוגמאות. יש בהר חלוץ מצפור שלא בהסכמה.
אין לי משום מנהל.
אז מה?
הנה, כתוב כאן בנועד,
זה מסדיר את זה. זה מסדיר את זה.
אם היישוב אישר, אז זאת אומרת...
הבעיה היא רוצה... לא, בוודאי, גם ביוטפת יש 4, אני אמר לך.
זה סירורי,
מצביעים עכשיו?
הצבעת
כבר.
הצבעת. לא שאני עוקבת.
הנוהל מאושר. אנחנו עכשיו, אנחנו בעצם סיימנו את העבודה שלנו. אני רוצה לדבר איתכם עכשיו על דיווחים. מתי שאתה חייב ללכת לאחור? אני תדבר. כי אני יודע שהוא בלחוץ.
באמת שלושה אירועים. זה לא קל, לא מובן מאליו. אף אחד לא מבין את זה, אבל לצערי אני חייב להיות. אז תבינו אותי. שלוש שבוע טוב שלי.
בסדר.
שבוע טובות.
זה כל אחד גם 200 שקל, זה לא... זה כל יום יש כאלה
שקל. אבל אין 200 שקל. זה לא שלושה אירועים, זה 3,000.
טוב.
ובלי רעש כזה.
אנחנו, כפי שידוע לכם, במאבק מתמשך מול חסמי הפיתוח של היישובים שלנו. חסמי הפיתוח לטווח ארוך זה המגבלת מספר המשפחות בוועדות קבלה והתכנון, התוכנית מתאר. לטווח קצר, מגבלת הקליטה שלנו, שהיא מעיקה יותר בטווח קצר ויותר דרמטי, זה המחיר, ויותר נכון, משטר ההנחות. המחיר זה כמובן מה שמעניין, אבל משטר ההנחות הוא מה שמאפשר להתגבר על החסם של המחיר, כי המחיר בסופו של דבר נקבע על ידי מחיר השוק. אני אתייחס לפי הסדר הזה באמת של החסם. הנושא של ועדות הקבלה עבר עתירה, זאת אומרת הגדילו את זה, עבר חקיקה ראשית. החקיקה הראשית הזה לא היה פשוט, זה היה מלאכת מחשבת שבסופו של דבר אנחנו פעלנו במשך שנים של לאסוף תמיכה בדבר הזה. יש בכל המפלגות, בכל המפלגות, ימין ושמאל, יש תומכים ומתנגדים. באופן מסורתי, לדוגמה אני אביא לכם, ש"ס היו נגד זה, כי איפשהו זה הזדהה עם המאבק נגד הקיפוח, והמפלגות הערביות היו נגד זה מאותה סיבה. היו מתנגדים לזה בליכוד, היו מתנגדים לזה גם במפלגות הדתיות, היו מתנגדים לוועדות הקבלה, כולל נציגים דתיים בתוך יש עתיד וכולי. בדרך כלל במפלגות השמאל בדרך כלל התנגדו. אני לא אעלה אתכם בכל התהליך, כי בסופו של דבר היה לפני הממשלה הנוכחית, בשלהי הממשלה הקודמת עבר הגדלה של כמות המשפחות לוועדת קבלה ביישוב קהילתי מ-400 ל-700. הוגשה עתירה, העתירה עדיין חיה, אבל היא לא הוצאה צו ביני, והתחלנו לעבור את 400 במשגב. הישבים שעברו את 400 כבר זה, או שעוברים בימים אלו את 400, זה יובלים, עצמון ותלאל ומורשת. לא מעט. יש 6 יישובים שקיבלו אישור, כאילו, לעבור את 400 בתהליך של של החוק הזה, שזה חוץ מהיישובים שאמרתי, גילון, גם שהם גם כן כבר ב-400, ואני כבר לא זוכר מי זה השישי, אבל לא משנה, מצפה אביב, כן. מצפה אביב הכי רחוקים היו, אבל לא משנה, אם יש להם בטאבה, יש להם, כן. הדבר הזה עכשיו מאותגר מכיוון בלתי צפוי. הכיוון הוא הצעת תיקון לקודקס ההחלטות של מועצת מקרקעי ישראל, שנובע מתוך איזשהו מכתב מוזמן על ידי רשות מקרקעי ישראל ממשנה ליועץ המשפטי לממשלה. זאת אומרת, מה שחשוב הוא שיש עכשיו הצעה ש את תהליך הניהול של ועדת הקליטה יעשה לא על ידי ועדת הקבלה האזורית, כמו שהיום ביישובים קהילתיים, האזורית, אלא על ידי מנהל מקרקעי ישראל. שזה אומר שהם מקבלים מאבטליון או מרקפת את מספר המגרשים בהרחבה, הם מפרסמים, הם מזמינים אנשים לבוא אליהם להירשם, הם מפנים, הם מחליטים איזה מגרש כל אחד יקבל בהגרלה, ואחרי זה הם מפנים לוועדת הקבלה. שוועדת הקבלה יכולה לפסול בן אדם אחרי שהוא קיבל מגרש, ואחרי שעבר את ההגרלה, ואחרי שעבר את ההגרלה ראשונה את המכרז, ובואו נראה אתכם דוחים. זה החלטה שאני אגיד, אני אגיד ככה, קודם כל, הרציונל, לא, זה ברור, אף אחד לא יעשה את זה, קיצור, כן, לא, אף אחד לא יעשה את זה. עכשיו, אנחנו לא רק שאף אחד לא יעשה את זה, אנחנו אמרנו להם כבר בספטמבר, כשהם התחילו עם הדברים האלו, שאף אחד לא יעשה את זה, ושלא הביאו את זה לאישור המועצה. אנחנו סידרנו לובי גם של קרן קיימת וגם של, בסופו של דבר מי שהוביל את זה זה מנכ״ל משרד ראש הממשלה, יוסי שלי, שהוא מביא את ההתנגדות ואת את החזרה של זה לוועדות הקבלה האזוריות. אבל אנחנו יכולים לדעת שבגלל ההחלטה הזאת בעצם הפסיקו את השיווק בשני מקומות בארץ, זה רמת הגולן ורמת הנגב, ביישובים קהילתיים הפסיקו את השיווק. אנחנו בספטמבר, כשאני הערכתי שזה הכיוון שהולך מנהל מקרקעי ישראל, אני הוצאתי מכתב בעצם איום על מנהל מקרקעי ישראל, שיש לנו כך וכך משפחות שהם בצנרת ומשתמכים וכו'. אז אצלנו משום מה, אולי בגלל המכתב הזה, כנראה בגלל המכתב, לא עצרו את השיווק. ביום שני הקרוב יש דיון במועצת מקרקעי ישראל, ואני לא יודע,
קיבלת תשובה שמחריגים אותנו או שרק
לא? לא קיבלתי תשובה ולא כלום, פשוט בפקטו לא עצרו אותה, המשיכו לזה, עברנו בינתיים איזה כמעט 200 משפחות ואנחנו ממשיכים. עכשיו יש מאבק גדול נגד שההחלטה הזאת תעבור ביום שני, יחד עם עוד איזה 200 החלטות בכל מיני דברים שחלקם הם בכלל לטובתנו, אבל לא משנה, זה מעורבב הרי מיליון דברים. התחיל בפנייה שלי עם רמת הנגב ורמת הגולן לשר השיכון, יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל ולמשרד רוה"מ. נקבעה ישיבה במשרד ראש הממשלה על העניין הזה שאנחנו היינו אמורים להשתתף, היא נדחתה בגלל המצב הביטחוני. זה מתגלגל, יצא מכתב של מנכ"ל משרד ראש הממשלה אתמול בערב שמבקש לא להסיר את זה, ומרכז השלטון האזורי, הצלחנו לגרור לתוך זה את כולם, כל ראשי המועצות האזוריות בארץ חתמו על מכתב שמבקש לא לקבל את ההחלטה הזו. אני לא יודע אם זה מספיק. לא, קודם כל לדחות את העניין זה הישג, אם נצליח לדחות, זה גם כבר טוב. אבל אני גם לא יודע אם נצליח לדחות, לא יודע. זאת אומרת, יכול לקרות פה קטסטרופה מבחינתנו, שכל הוועדת קבלה וכל זה לא...
אנחנו נעצור את הקליטה.
כן.
לא,
זה ברור. אני רק אומר את זה מבחינת הדיווח. אני לא מאמין שזה יקרה, ואם זה יקרה גם, אז אנחנו כבר מוכנים עם העתירה נגד הדבר הזה. אני לא יודע אם זה יעבוד, כל זה אי אפשר לדעת. אני רק אומר את זה, כי זה עוד פעם, זה ליישובים קהילתיים, הרחבות של יישובים קהילתיים, בלי קשר ל-400. זאת אומרת, זה ידפוק גם את אלה שלא הגיעו לה, הסיפור הזה, יישובים קהילתיים.
אם היינו קיבוץ?
לא, אז לא.
בוא נעבור קיבוץ.
זה קל להגיד. כן. לא, בזמנו היה רעיון כזה שנהפוך לכפר שיתופי, זה לא עבד.
אנחנו בדרך לעוד עתירה?
שנייה, אנחנו, יכול להיות שבדרך לעוד עתירה, יכול להיות שגם עתירה לא תעזור, רגע. בוא, שלא... אני אומר את זה כי אני חייב להגיד את זה, אני כמובן נמצא בחזית של ההתנגדות, אנחנו יש לנו קו עימות מנהל. הקו עימות מנהל עכשיו זה רמת נגב, רמת הגולן ואנחנו.
מועצת, למי הם כאילו...
זו שאלה טובה.
מי שולח את האנשים שיושבים שם?
יש כאן.
פוליטיקה.
לא, לא. אני לא, באמת לא רוצה להלאות אתכם בכל הזה. בסופו של דבר, כמו דברים רבים וטובים במדינה הזאת, העניין הזה מזמן לא נשלט על ידי נציגי העם היהודי ונציגי ממשלת ישראל, הוא נשלט על ידי הייעוץ המשפטי לממשלה והאוצר בסופו של דבר. אבל זה לא, זה אני אומר לך את האמת, אני לא אומר לך את הסטטוטוריקה. הסטטוטורית, קרן קיימת, יושב ראש הוא משרד השיכון, הוא שר השיכון, גולדקנופ, שהיה פה והיינו אצלו וכו' וזה, אבל שהוא יש איזה בבצ'יק אחד שאומר לו מה לעשות וזה, ולבבצ'יק הזה אומר ינקי מה לעשות, וזה אומר לזה מה לעשות וכו', זה לא פשוט. יש נציגים קרן קיימת שפעם שעברה פעלו לטובתנו, וגם הפעם הם אינשאללה יפעלו לטובתנו, אבל מי ששולט בפרוטוקול בסוף, כן, זאת אומרת, בסוף אם אורן לא כתב טוב את הנוהל הזה, הוא דפק אותה, כן, זה ברור לכולנו, נכון? אנחנו סומכים על אורן, עם כל הכבוד, 5 שנים, 10 שנים, אנחנו סומכים על אורן.
הנוהל הזה.
כן, זה. אנחנו סומכים על אורן, ואנחנו גם סומכים על מי שיבוא בעתיד במקומו, ושיהיה לו את הרגישות, ושיהיה זה, כן? זאת אומרת, בסוף. זה לא שאנחנו עכשיו כתבנו פה את 10 הדיברות. ברור? אבל בתהליך הזה זה תהליך שמאוד מאוד קשה.
מה האינטרס שלהם לעשות את ה... באמת, למה? למה? השאלה היא מאוד...
תראי, אני לא יודע אם אתם עוקבים, אבל יש עכשיו מכרז בעון. האון, בקיבוץ האון, יש מכרז למכירת מגרשים. זה קטסטרופה. קטסטרופה לנו. מה זה אומר? זה אומר שהקרקע היא של המדינה. המדינה תמכור למי שהיא רוצה. עכשיו, המדינה מוכרת למי שהיא רוצה בקרמיר, היא לא מוכרת למי שהיא רוצה בסכנין, וגם בטח לא ביישובים שלנו, הבדואי. היא מוכרת לבני הכפר, ויש שאלה של איך מגדירים, יש כמה זה, יש עם זה בעיות, ובין... מהשכונה הזאת ולא מהשכונה, ויש עם זה סיפורים, אבל בגדול היא לא מוכרת את זה למרבה במחיר. עכשיו, מאז הקשת הדמוקרטית המזרחית בעצם אומרים שכל המרחב הכפרי, מה זה הפינוק הזה? תעשו כמו בפתח תקווה. אם אתם רוצים לעשות הנחה, אז תפתחו הרשמה כמו שבפתח תקווה. יש מחיר למשתכן בפתח תקווה, בנתניה, לא משנה. פותחים הגרלה, יש 5,000 יחידות דיור, נרשמים 50,000, עושים הגרלה ביניהם. בסופו של דבר התוצאה היא תוצאה בלתי נסבלת מבחינתנו, ש-50% מהיחידות הן נמכרות לפני שהן נבנות. זאת אומרת, זה בעצם, זה לא מה שהתכוונו, זה לא בינוי קהילתי. בסדר? יכול להיות שזה משפיע על מחיר של השיכון, כי יש יותר דירות והן ביותר זול, לפחות בפעם הראשונה, בפעם השלישית שמוכרים זה כבר אותו מחיר, זה כבר השיג, אז זה בעצם רק כמה אנשים שהרוויחו בהגרלה, מרוויחים. אני לא רוצה להיכנס לזה, בחריש 50% מהיחידות הם השקעה, הם לא למגורים. עכשיו במקומות שלנו, בוודאי בהעון, שזה על שפת הכנרת, אבל גם בעצמו, העניין הזה של המרבה במחיר, אנחנו בבעיה עם כל הדבר הזה. ההיגיון הוא של הקצאת משאבים ושל צדק חלוקתי, הוא לא היגיון של בינוי קהילתי ושל התיישבות. בסדר. עכשיו המילים האלו, בינוי קהילתי והתיישבות, בינוי קהילתי זה עוד בסדר, אז ההתיישבות זה כבר מזוהה עם הימין בכלל, המילה, עצם המילה. ואנחנו, מה שנקרא, נלחמים פה בדעות קדומות, אנחנו נלחמים במלחמה צודקת. אנחנו לא גנבנו שום דבר, אנחנו לא רוצים לגנוב שום דבר, אנחנו רוצים לקלוט, כולל קליטה חדשה של אנשים ומשוחררי צבא, ואנחנו שמחים שיש הנחה למשוחררי צבא יותר גדולה מאשר למי שלא, והכל בסדר. ובכל זאת אנחנו במה שנקרא בסוף היום אנחנו רוצים לקנות בהנחה ולמכור במחיר שוק. אני רוצה לקנות, אם אני לבן שלי, אני רוצה שהוא יקנה בהנחה ושהוא יוכל למכור במחיר שוק בסוף. זה בעייתי. איך מתגברים על הבעייתי? יש לנו מנגנון שלדעתי הוא מנגנון סביר ונכון ודמוקרטי והכל, אבל יש דעות אחרות, חלק מהם אפילו קצת נכונות, הרוב לא. אגב, הרוב זה סתם,
זה מהלך מאוד חשוב לאורך החיים שלנו, ויש פה באמת ערכים מתנגשים.
נכון,
אבל אנחנו רואים,
לא, אנחנו, תקשיבו, מה שקרה במושבים, אני רוצה להגיד לכם, החליטו לפני 20 שנה, לא, יש ויש, זה קשור ולא קשור, כי ברגע שאין שיווק, אז גם המחיר עולה וגם ההנחות הולכות ונעקרות בגלל חוסר ההיצע. זאת אומרת, זה כן, הכל קשור, בסוף כן. גם התכנון, אגב, התכנון לטווח ארוך זה גם קשור. כי אם היה לנו מלאי תכנוני של 700 בכל יישובי משגב, אז היה יותר קל להתמודד עם המחירים, כי היינו משווקים יותר, וזה לא לגמרי נכון. זאת אומרת, יש קשר בין כל הדברים, והדבר הזה הוא מלחמה מתמדת, אני מכיר אותו עשרות שנים. אנחנו השגנו הישגים, אבל בסופו של דבר המחיר עולה, העסק
נהיה... אבל הם יקרו את ההישגים עם שינוי, כאילו, היה בשנה האחרונה את העניין של ההנחות.
נכון.
ועכשיו עם ה... שמעות.
זהו, אני אביא לכם דוגמה.
הוא מנהל את עצמו.
נכון. אני אביא לכם דוגמה. אגב, זה לא רק בזה. מי שעקב אחרי, אני לא רוצה למה שנקרא להיגרר למחשבות יותר. מי שעקב אחרי כל המאבק על השינוי החוקתי, על מה שנקרא הפיכה משטרית והשינוי, כל הסיפור הזה של ה... הוא ראה שהדברים פה הם יותר עמוקים ויותר מורכבים מאשר רק שאלת ימין שמאל, ביבי לא ביבי, יש פה דברים יותר מורכבים, מה לעשות?
כן. אני רוצה להגיד בהקשר הזה שאני תומכת בזה שלא יהיו אפליות של הורים יחידנים, של אנשים עם מוגבלות, אנשים על רקע נטייה מינית, דברים שאנחנו יודעים, הגיעו לפסיקות, נדונו, זה לא בכלל פה, זה מרקע חלק מהגדול מהמהלך הזה של המדינה. אבל אני חושבת שבתקופה הזאת, שהרבה מאוד מהיישובים שלנו, כבר אני אקרח פסיקה יותר,
לא, אבל למה זה מתייחס?
למהלכים האלה של המדינה. אז אני מבינה את הצורך לייצר פה שוויון וצדק חלוקתי, כמו שאתה אומר, אבל אני גם רוצה להצביע שבמיוחד בעת זאת, היכולת שלנו, החוסן הקהילתי שלנו, היכולת שלנו להתארגן כקהילות, היכולת שלנו לתפקד כקהילות, הוא ניכר עכשיו.
נכון.
הטיעון הזה יכול לשמש אותנו גם בעת הזאת ולפתוח את זה גם.
לא, הטיעון הזה מתמצא, אבל הטיעון הזה... הוא לא מתקבל. הוא לא מתקבל. זה לא שאף אחד לא... זאת אומרת, כל מי שמדבר על בינוי קהילתי, אם המטרה היא בינוי קהילתי, זה ברור שלא צריך לעשות את מה שהם עושים. המטרה בעון הוא חד משמעית לא בינוי קהילתי. הוא רק צדק חלוקתי, בלבד. ומנהל תקין של נכסי מדינה ושיווק.
מצד שני, מדינה שופכת
לא מעניין אותה.
מיליונים על בינוי קהילתי.
נכון, נכון.
וכל מיני נכסים אחרים כדי שאנחנו נוכל להתכונן לבד.
עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, בואי.
בסוף זה שבוע יחידות דיור, ואנחנו רואים את החיים עצמם.
נכון, נכון.
כמו הרבה דברים, יש פה שתי זרועות בממשלה. נכון.
אני רק רוצה להגיד לכם שני דברים, כאילו שנותנים מבחינת להרהר על איזה כיוון יכולים לקבל את הדברים. בצד הפסימי, בסדר? החליטו במינהל מקרקעי ישראל שנחלות לא מאוישות במושבים, מושבי עובדים, ישווקו במכרז. החליטו את זה לפני 20 שנה. לפני 20 שנה החליטו, יש נחלה לא מאוישת במושב עמיקה, או לא משנה, בגדרות, מנהל ישווק ולא האגודה תקבל, תחלק את זה בין הבנים שלהם כמו שהיו עושים עד אז. עברו 20 שנה. נחלה אחת בארץ לא נמכרת. אחת לא. בסדר? אני אגיד לכם יותר משהו יותר קרוב לבית. מנהל מקרקע יזכרפי ל-30 שנה, שהאזור תעסוקה בלבון, ימחר, לא בלבון במקרה שטפן ג' אבל לא משנה, ביובלים, ימחר במכרז. תחנת הדלק בעלייה להרשכה נאחר במכרז, והאזור תעסוקה ביעד יבחר במכרז. בסדר? זה לפני 30 שנה. אף דונם לא נמכר במכרז. כי אנחנו לא מוכנים. עכשיו, יותר מזה, החליטו שההגדלה של הוועדות קבלה ל-400 זה רק בנגב ובגליל. ובחוף הכרמל, למשל, איפה שיש גם מושבים, או בעמק חפר, או לא משנה בגדרות, איפה שיש גם מושבים וגם יישובים קהילתיים וגם הכל, אז שם אין ועדת קבלה. שם אין שיווק. אין שיווק. בעמיקם אין שיווק, לא משנה, בגבע כרמל אין שיווק. אין שיווק. היה הרחבה קהילתית עד שבא חוק הוועדה לפני 13 שנה, ומאז לפני 13 שנה, בית אחד בהרחבה לא נמכר. אז גם נחלה לא שווקה, וגם בית לא נמכר, וזהו. ובעצם מדינת ישראל החליטה שגבע כרמל לא יגדל יותר. זהו. בדרך
עקיפה. רק הקיבוצים יכולים לעשות היום.
קיבוצים גם, רק בתוך הקיבוץ.
כן, כן.
בסדר. וגם המושב יכול בתוך הנחלה, זה גם אפשר. הבית הרביעי בתוך הנחלה, וגם החמישי והשישי,
אבל
לא
חשוב.
לא חשוב, כן.
בסוף האסטרטגיה שלנו להתמודד עם הדבר הזה, אבל בסוף זה מתכנס לאנשים, לאותם אנשים ספציפיים שמגישים את הדוחות האלה, בעצם מקדמים את המערכים. צריך לאתר אותם ולדבר איתם.
תראה, אני לא, אני בדרך כלל לא הייתי מדבר עם מנכ״ל משרד ראש הממשלה 6 פעמים בשבוע, אני כן מדבר איתו עכשיו 6 פעמים בשבוע. אני בדרך כלל לא הייתי מקבל משר השיכון מכתב שממליץ מבחינה תכנונית להרחיב טכנולוגי לזה, עוד לא דיברנו על תכנוני, כי בתכנוני זה, יש פה גם מאבק תכנוני על הטבעות, ואני כן קיבלתי. אנחנו, מה שנקרא, לא, אנחנו, זה לא אופציה שאנחנו נפסיד, אנחנו נמשיך להיאבק עד ש, עד שננצח, או עד שנמות.
מה? כן. תתחיל לכם על הקיום של
התיישבות, זה... זה לא התיישבות בין המדינה, שני המדינת לב.
זה הקצאת משאבים, בדיוק.
גם אם נגבר בצדה מהמדינה,
כן.
אני רואה שהתפסיד להתפיד.
איך?
נכנסים להתפיד בגלל
הבגץ? לא. המכרזים במגזר הבדואי, המגזר הבדואי למעשה סובל שנים מהבעיה שאנחנו מנסים למנוע אותה ביהודים. המגזר הבדואי, עכשיו יש לנו משהו כמו 400 מגרשים באדמות מדינה שלא משווקים בגלל שהמינהל מקרקעי ישראל בלבל את המוח בגדול. בסדר? זה מה שהולך לקרות ליהודים אם הם ינהלו אצל היהודים, כי כרגע הם לא מנהלים אצל היהודים, אנחנו במועצה מנהלים אצל, אגב היו ימים שהם ניהלו גם אצל הבדואים מזמן. אז לא, מה לעשות, אנחנו בבדואים בכל אופן האיום הוא לא איום כל כך קשה כמו אצל היהודים, כי זה ייפטר, ייקח עוד שנה, ייקח עוד שנתיים, זה ייפטר. אצל היהודים זה יכול להיות שזה לא ייפטר.
אנחנו יכולים להכריז על עצמנו בדואים?
כי זה שאלת מעניין.
אם נכנס ביישוב, כתוב שם היום, שרי דיור כלל לציבור, זה לא שזה המקום.
נכון. אנחנו, זו שאלה ספציפית שנוגעת לבדואים, רק תשמעו את התשובה ואנחנו נלך הלאה לנושא התכנון, כי זו שאלה חשובה. היה פטור גורף לכל המגזר הערבי ל-75% שיהיה רק בלי מקום. הפטור הגורף הזה קיבל הערכה או הרחבה ל-100% לפני 5-6 שנים, לא לפני, לא יותר. היה עד אז היה 75% לבני מקום ו-25% לכלל הציבור במכרז. אבל המכרז במגזר הערבי זה לא מכרז למרבה במחיר, זה מכרז הרשמה והגרלה לפי העדיפויות, כי תמיד יש עודף של נרשמים, לא משנה כל הסיפור הזה. בסופו של דבר היישובים שלנו שהם באזור עדיפות ב' קיבלו 100% ולא הייתה בעיה. היה בעיה בחוואלד ובאבטין וכאלה מקומות שהם לא באזור עדיפות, ושם עצרו ושם נתנו להם החרגה גם ל-100%. עכשיו בגדול התוקף של ההחלטה פגה, אז עכשיו הם מאיימים שאם לא נחדש אותה זה יחודש. זה יחודש, זה אני דווקא לא דואג, על זה אני לא דואג, אבל זה עינוי, זה עינוי כל פעם מחדש. איפה שהמנהל שולט בכל דבר, אגב גם בתעשייה, בבר לב, יש, היום בתרדיון יש לנו מגרשים, 16 מגרשים ששיווקנו אותם לפני יותר משלוש שנים ליזמים צדיקים עם מפעלים אמיתיים שהם קיימים וזה, ושהם לא מקבלים מהמנהל את החוזה, סתם. לבון, אגב, לבון עוד לא נגמר, סיפור עסקה שעשינו אותה לפני שש שנים, המנהל מעקב, זה הקצב שלהם, זה מזעזע. כן, כל מיני דריק כזה, זה דברים, אתם יודעים מה, התצר בגילון, יש בגילון צורי, תצר שטועה וזה,
מה זה תצר?
כן, לא משנה.
אני קיבלתי אותו בית לבנות בית, ואני
נבנתי פתח,
עשו תצר, מסתבר שהבית שלי, המגרש שלי, הזיזו אותו, והשכן שלי, הגבול מגרש שלו, אמצע הסלון שלי.
לא, בסדר, זה לא בעיה, כי הבית קיים והכל. כן, כן, אבל לא, אבל מי צריך לתקן את זה? הם, המנוולים האלה שלוקחים מיליון שקל, הרי לפחות את זה שיתקנו, נכון?
הם לא מוכנים.
לא, לא. אני הגעתי לדבר על הסכמה על תיקון.
ולאם מה זה תצא?
הסכמה על תיקון.
נלך לפצה, הוא מפקד עם
השכנות. כן,
כן. נתק נסע את ישרוש פעמים במינל, נסביר את זה.
בוא נעמד את זה.
אין כבר שרחים את זה. מתי זה כבר במיטי? בשנייה פה נקנו רק להם קרוב.
אז מה, אתה רוצה להגיד לי שהשכן יושב עם...
עוד דבר אחד.
השכן יכול לבוא.
חברים, רגע, עוד דבר אחד אני רוצה לדווח לכם.
לא, זה
חלק.
חבר'ה, בגילון הגיעו. בגילון הגיעו להרמת ידיים משטרה, מריבות בין השכנים.
עוד חברים, עוד דבר אחד, דבר אחד אני רוצה להגיד לכם לפני, חברים, לפני שאנחנו, הנושא שלא התייחסתי אליו בכלל עד עכשיו זה הנושא התכנוני.
התכנוני,
התכנוני. כמו שאמרתי, הייתה הגבלה, היו לנו כמה וכמה בעיות. הבעיה האולטימטיבית, כמו עם 400, זה היה שיש מגבלת גודל לכל היישובים שלנו, שהוא היה ברוב המקרים 300-400, בחלק מהמקרים 600 ואפילו 800, אבל בגדול זה 300-400. ואם יש לנו אפשרות לוועדת קליטה עד 700, אז אנחנו צריכים שיהיה לנו 700 ומלאי של 700.
גילון צורית נחשב אחד, כי זה כמו כל אחד?
לא, שניים. שניים כפול 700.
גילון כחול בצורית חלק.
לא, זה לא חשוב, אבל לא, כי זה כמה...
רגע, רגע, תנו לי יש תהליך שנמשך כבר שנתיים, שלוש של התיקון לתוכנית מיתאר הארצית שיאפשר הגדלה של הישובים. התיקון יש לו מגבלות, הוא בא עם מגבלות, הוא בא עם ועדות, הוא בא עם תהליכים, הוא בא עם ריידרים כאלו ואחרים, הוא בא עם חלוקה של הארץ לאזורים כאלו ואחרים. בהתחלה היינו באזור כמו במרכז הארץ בכלל, אנחנו נחשבנו אזור, לצורך העניין הזה של הגדלת יישובים, נחשבנו אזור שאסור לו להרחיב יישובים. בסופו של דבר, אחרי מאבק, שינו. כמו שהיו אמורים לשנות, אגב, ל-30 את העניין של ההנחות. זאת אומרת, היו אמורים עכשיו להגדיר, לא אכנס, לא אסבך את זה, התוכנית מיתר הארצית החדשה, המוצעת, מאפשרת לכל יישובי משגב לגדול עד 700, מבחינת כמות יחידות הדיור. בסדר? מבחינת ההגדרה של אזור עדיפות לאומית, מבחינת ההגדרה של הסוג של היישוב וכו', כל יישובים, גם קיבוצים, גם יישובים קהילתיים, עד שבב. התוכנית היא לא מחייבת אותם, אבל היא מאפשרת להם לגדול עד שבב. הבעיה היא הנחיות התכנון. כי אנחנו, כדי לגדול עד 700, אנחנו איתרנו, היישובים היהודיים עכשיו, ביישובי הבדואים אנחנו צריכים הרבה דונמים, רק בחוסניה אנחנו צריכים איזה 400 דונם, אבל ביישובים היהודיים, רוב היישובים אנחנו צריכים תוספת של בין 50 ל-100 דונם כדי להגיע ל-700 בבנייה לא חד משפחתית דווקא, באיזושהי תערובת של בנייה שחלקה לא אחד משם.
בנייה רבויה?
לא רבויה, צפופה.
צפופה, דו משפחה.
ארבע לדון. נטו.
ארבע לדון, 250 מטר או 500.
כן. הארבע לדונם זה לא חייב, זה יש תמהילים שונים, יכול להיות שמונה לדונם בשני דונם האלו עם בניין ושם כאחרים, לא משנה, זה יכול להיות תערובת. עכשיו, יש הנחיות גם מבחינת הגודל המגרש וגם מבחינת גודל השטח וגם מבחינת גודל הרחבה, ונכון להיום הם אומרים לנו לא, אתם תגדלו ל-700 בתוך הקו כחול הקיים, זה בעצם מה שהם אומרים. התוכנית אומרת את זה, אתה תגדל, יש אינפי, תבנה את כל השטחים שלא בניית.
לאן להיכנס?
לא, 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 לא,
טוב,
מה זה יפת? טוב, יפת, אתה מיוחד כדאי
לך. אני מצליחו, תגידי
לא, אבל זה לא יפת. אני לא שומע.
תגיד מזל שאני פה במונדשיר.
אני לא שומע.
יאללה, בואו נמשיך.
לא, לא נמצא ממד אם לא הייתה פה הזרקה.
סיימנו?
לא, אנחנו לקראת סיום, אנחנו לקראת.
כן?
כל הכבוד. רגע. הנושא הזה של תמ"א 35, אני השבוע, זה כרגע עבר להערות של הוועדה המחוזית, אני הערתי לוועדה המחוזית, זה בעצם אותה אמירה שאנחנו אומרים לגבי ההקצאה. זאת אומרת, אנחנו אומרים, אנחנו לא פרויקט נדל"ני, אנחנו יישוב קהילתי, שאנחנו עוסקים בבינוי קהילתי וזה צריך לבנות את זה בשביל שזה יהיה רב דורי ושזה יהיה בר קיימא. בתכנון אנחנו אומרים, חבר'ה, אנחנו לא פרוור, אנחנו כפר. זאת אומרת, אנחנו לא פרוור, לא של סכנין ולא של חיפה, אנחנו כפר. הכפר הזה צריך להיות תערובת של שימושים, אזור תעסוקה, מגורים להשכרה, מגורים קטנים ומגורים גדולים.
אני רק לביטחון, לראות שאני
ואנחנו נראה מה יהיה, אבל גם אנחנו מתמודדים, גם שם אנחנו מתמודדים נגד, בעצם האמירה היא אתם מפונקים, אתם בזבזתם שטח, יש בכל יישוב בעצמון, ביובלים, ברקפת, ברבות, בכל יישוב יש את הריאה הירוקה, שם אתם, זה מה שהם אומרים. טוב,
גם בכרמיאל לא עושים את אלה שירוקה, אבל למה לא עושים את אלה שקנו מגרשים ומה לעשר שנים לא בונים?
זה מישהו אחר.
זה צריכים להתאמץ, זה קשה.
יש לנו?
מלא, מלא. טוב, חברים, בנימה אופטימית זאת, ובהזעקה ביודפת אני אקרא לראות מה עם הילדים שלי ברשותכם.
שנה טובה.
שנה טובה.
זה עוד
פעם אחרונה?
כן.
לא הבאנו יין אפילו.
שנה טובה. לימור, מה עם זה?
לא,
אבל... אני רוצה לטלפון שלו, בלי סבלה.
אני לא רוצה להיכנס לזה.